ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2. כן, בוקר טוב, מה קורה, מה העניינים, מה נשמע? כן, מה, איפה נראה פה ליינאפים? מה קורה?
דבש.
איך אתה בוקר רגוע בטנטרום? אתמול היית טיפה נסער, הייתי אומר, נסער. כן, טיפה התרגשת, כן, היית מרוגש. אני מקווה שהיום אתה טיפה יותר רגוע, למרות שהפכת לבדיחה ברשת עם הקטע עם החמור, אבל יכול להיות שגם זה מרגיז אותך. אבל מה קורה, בן כספית? מה הולך? מה מצב הטנטרום? מה, איך היום הזה, איך השעתיים הולכות להיות? האם אובססיה או רגוע?
אין לי אפילו מושג על איזה קטע עם חמור אתה מדבר. ובוא נאמר, נחיה ונראה, תתקדם.
יפה. טוב, תראו חבר'ה, המצב הוא לא פשוט. אנחנו בימים לא קלים, ובמזרח התיכון מנצח מישהו חזק. לכן אני מציע לכל התבהלנים, ראיתי אתמול ברשת המון התרגשות ברשת ה-X. ברשת ה-X הייתה אתמול המון התרגשות, ואני מציע לאנשים טיפה אורך רוח, טיפה לנשוך שפתיים. א', לגבי החטופים שנרצחו על ידי חמאס. אני אומר נרצחו על ידי חמאס, גם אם בטעות הם נפגעו מאש של צהל בח'אן יונס. מי שרצח אותם זה חמאס. מי ששם אותם שם זה חמאס. מי שהביא את המלחמה זה חמאס. מי שגרם לפגיעה בהם זה חמאס. ולכן כל האירוע ויוצאים אתמול וחוסמים את הילון, תגידו מה אתם רוצים? מה למה אנשים אתם רוצים? אנחנו במלחמה, אתם מטורפים. אתם פשוט אנשים מטורפים. אתם פשוט אנשים מטורפים. די לכם. די, הארץ מקיאה אנשים כמוכם, תלכו מפה, אתם מפריעים לנו, אנחנו צריכים להיות מרוכזים במלחמה באויב. אין לנו זמן למשחקים כאלה, אין לנו זמן בשביל זה. תרגיעו, אתם מפריעים, זוזו, זוזו. יש פה מלחמה באויב אכזר. ומי שינצח במזרח התיכון הוא מי שיש לו עוז רוח, עוז נפש וסבלנות. גם אריק שרון יצא לחומת מגן אחרי שנשפך פה דם ברחובות, אני מזכיר לכם, ואמר את המשפטים המפורסמים שלו, שאיפוק זה כוח.
האמת ש...
כן? אני עכשיו מדבר שקט בבקשה שם בהוד השרון, תודה.
לא. שמע, דמוקרטיה לצחוק? בן אדם לא יכול לצחוק?
לכן אני מציע טיפה תרגעו. המטרה שלכם היא אחת, להפיל את נתניהו. אתם לא רואים בעיניים כלום. לא חמאס, לא אויב, לא רצחנות, לא סכנה לעם היהודי, לא סכנה ליהודים, לא מעניין אתכם כלום. לא מעניין אתכם כלום. הוא נוסע לקונגרס, אז לא, אל תיסע. אז אתמול ראיתי יהודי סגל, אל תיסע, אל תיסע. עכשיו אל תיסע. עכשיו זה יהיה חדש, בואו, עכשיו... כבר הולכים לחפור לכם עכשיו בראש, שבועיים. אל תיסע, אל תיסע. אתה תפגע את זה כמו בנסיעה הקודמת. לא משנה שהנסיעה הקודמת היא זאת שהביאה את הסכמי אברהם, שהם ראו מנהיג נחוש, כן? אל תיסע, עכשיו זה, כל אחד, המצביעים הגדולים, כל אחד ניהל מלחמות, כל אחד ניהל מדינות, כל אחד יושב בבית שלו ספון, עם הטלפון הסלולרי, כן? האייפון שלו, והוא מנהל מלחמות, הם יודעים, חבורה של קשקשנים, שקט לכם, שקט, שקט. אריק שרון אמר הזה, אפרופו בזמנו, שקט, שקט. תהיו בשקט. די. כל מה שמעניין אתכם זה נתניהו. תבואו בטענות לגנץ ואייזנקוט. זה הזמן לצאת מהממשלה? אם חשוב לכם לחזק את מדינת ישראל, תגידו להם, אל תצאו עכשיו מהממשלה. צריך אחדות. צריך לנצח את האויב. מתקבצים יחד מול האויב. לא. אתם רוצים כאוס. אתם רוצים בחירות. בזמן מלחמה. בזמן שהצפון בוער. זה מה שאתם רוצים. מטורפים. תהיו חזקים, תהיו חזקים, תרימו את הראש. כשתתחיל המלחמה כולכם תדעו, תיזהרו עם השאיפות שלכם, המלחמה הזאת תהיה קשה, אנחנו רק בפרומו. זה רק הפרומו מה שראינו. זה עוד לא המלחמה. המלחמה הזאת תהיה קשה, איומה ונוראה. לכן אני מציע לכם, תרגעו. אל תשפו יותר מדי בצעקות מלחמה, מלחמה. כשהיא תגיע, אתם כולכם תבינו למה. אז תרגעו קצת. תודה, בוקר טוב. עכשיו אפשר להתחיל את היום הזה. 9:08, בבקשה.
לא שכחת משהו?
מה? רייטינג, כמה? 7-4? זה נחשב רע? זה נחשב רע, 7-4?
אני אגיד לך מה זה נחשב. זה נחשב, אפרופו מלחמה, שכשיש מלחמה, בורחים ממכם, כי אתם מפסידים אתמול, אתה זאת אומרת, לשני הזכיינים שביטלו את הריאליטי. לא אח גדול, ולא רוקדים.
למה? היה וורט, בערוץ 13 יש ריאליטי.
וורט בו. זה ריאליטי בערך כמוני.
למה זה? מביא להם רייטינג מעולה.
בקיצור, אתה מפסיד גם לרשת, שזה נדיר.
בן, כמה אתה מקנה בי? גם ברייטינג אתה מקנה בי?
אני מקנה בהכל, כן.
גם ברייטינג אתה מקנה בי?
ברור, ברור. ובחדשות, חדשות 13 אפילו פותחים עליכם פער. אז זה סתם בשביל פתיחה.
איזה קנאי אתה. קנאי.
ינון, זה לא טיעון טוב.
מה זה לא טיעון? תראה
לא כאן. לא יודע, הבדיחה ברשת או לא, זה שאני קנאי, זה לא טיעון.
אותך חמור.
כי אפילו...
שאמרת שאתה רוצה אבל, לחזור כחמור, ואמרתי לך
לא,
שאתה כבר קיבלת
לא את זה בגלגול הזה. ינון, אתה לא צריך להוציא אותי, קודם כל אתה לא צריך להוציא אותי כלום, אני מוכן להודות שאני חמור בקולי, מה הבעיה?
מעולה, אז תודה.
דבר אחד אני אף פעם לא אעשה, לא אגבה כסף מילואים ניקים על מודעות. עכשיו מישהו ימליץ
לפני ואני מאמץ.
נכון.
יפה.
בסדר. לא ילך כשמשטרה קוראת לי.
יש הטוענים שזה שטינקריות, אתה יודע.
עשיתי, כן, גם כמו מלוויצקי, הוא לא ילשין למס הכנסה. כן. שמע, אתה מידרדר. ועשיתי מה שעשיתי.
אני לא הופעלתי על ידי המשטרה. אני לא הופעלתי על ידי המשטרה בן כספית.
ואני לא חפנתי תחת וציץ של אף אחת, ומעולם לא נחשדתי בכלל.
אבל לפחות לא הייתי שטינקר.
אתה רוצה ללכת לשם?
אבל לפחות לא הייתי שטינקר.
אני מעדיף לעבוד עם המשטרה מאשר לחקר אצלה.
מתוק.
עכשיו אם אתה רוצה להמשיך ככה, אין שום בעיה, אני באתי רגוע.
אתה שטינקר.
אתה מוכן, נכון. אתה מוכן, אני מבין שירדת מהפסים, אתה מוכן לתת לי לדבר?
בבקשה, דבר, כן.
אני רוצה, הנה, אני עכשיו משתנקר עליך עוד פעם. בבקשה. שנייה.
אתה מסכים איתי שמדינת ישראל נמצאת עכשיו באחת התקופות הכי גרועות בתולדותיה?
לא. לא, להפך. להפך, תקופה מדהימה.
כן, אז חייבים, כדי להבין כמה התקופה הזו מדהימה, להיכנס קצת, אתה יודע, לסוג של... בוא נתחיל לשמוע. והראשון נקרא, והמדינה תשרף.
ואז מתקשר אליי עורך מקומונים של ידיעות אחרונות. ואומר לי, תשמע, יש קלטת.
לא שישי, סבבה, המדינה תוגרת. יש ביקורים שמעבר לכל הסיסוכים הפליטים, יש בן אדם אחד שיכול להפליט
אותי. מה, זה לא מבינים כלום. מה זה הדבר הזה? אי אפשר, זה
צריך... עזוב, תפסיק להפריע כבר, נו, אתה לא... אם אתה לא קשיר, תעצור את האינסרט. תעצור, אם אתה לא קשיר לתוכנית הבוקר, אני מבין את זה.
מה קרה, שקראתי לך שטינקר?
אתה יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה, אני לא מתעצבן מזה. אני גאה בכל מה שעשיתי, והייתי עושה אותה.
אני אזכיר לך גם את אוחנה, איך קראו לו, השופט אוחנה.
כן, עשית...
ואת אמירם לוין שימצא את הפגישה שלו עם נתניהו. ינון. בוא, אם אנחנו בטנטרומים, כולנו יודעים להיות בטנטרומים.
אבל אתה שם לב מפה בטנטרום?
כן, מעולה.
אתה.
יפה.
עכשיו אני אומר שוב.
אז אם אתה תלך בקרי, אלך איתך בחמת קרי.
נשמה שלי, אתה אף... אחד לא מרגש אותי.
מעולה.
שתיים, לא מפחיד אותי.
יפה.
שלוש, לא נותן לי לדבר.
יפה.
ארבע, אתה יכול להזכיר לי מה שאתה רוצה.
יפה.
אני עומד מאחורי הסיפור
של אוחנה, ואת השתים קיריות, ואת אמירם לוין.
אוחנה,
הכל אני אזכיר לך.
וכשהמשטרה מבקשת ממני, שימצאת
הכותרות,
חומרים, היא מקבלת.
על ההפסדים שלך בבתי משפט לשרה נתניהו.
ברור, המצאתי. בסדר, עכשיו.
על זה שעל הדיבה שלך.
אתה רוצה שלא תהיה תוכנית, מה הבעיה?
לא, סבבה, הכל טוב.
דבר אחד אני לעולם לא אעשה.
תוכנית מעולה.
דבר אחד, לא, אבל תסיר, ואת, כן. אחרי כל זה אתה אומר שאני בטנטרום.
כן, תוכנית מעולה.
אז תחליט, שמע, שתי רגע כוס מים.
כן, יש לי מיץ פטל ענבים, כן.
אין מה לעשות, נתפסת עם היד בתוך קופסת העוגיות.
אבל לפחות לא השתנקה, אני לא הופעלתי על ידי המשטרה.
בסדר, אבל...
לא הייתי שטינקר של המשטרה.
אבל אני מעדיף תמיד להיות בצד של שומרי החוק, מאשר בצד של מפיריו.
מעולה, איפה הפרתי את החוק?
ומעולם, מעולם, מעולם...
אתה הפרת את החוק.
לא נחקרתי על כלום.
אתה בבתי משפט,
בטח לא על התפלות לבחורות צעירות.
אבל שילמת פיצויים.
עכשיו, אני שואל את עצמי, הרי התוכנית הזאת תיגמר, ואתה תשאל את עצמך, למה הייתי צריך את זה?
אבל אצלי למשל...
למה הלכתי לשם? ירדתי מהפסים? למה הייתי צריך לייצר את הטיפשות הזו?
אבל אצלי... אבל אצלי הוכח שלא עברתי על החוק. אתה שילמת פיצויים לשרה נתניהו על דיבה.
תנשום רגע ותחשוב על עצמך, על איך אתה נראה עכשיו.
אני נראה מעולה, חמוד.
כן.
כן.
יש איזה קוטר עכשיו בבית הלל וקריית שמונה.
עכשיו אתה יכול להמשיך.
ואתה עם הפיצויים שאני שילמתי.
עכשיו אתה יכול להמשיך.
עם השטינקר, כן, הליטונאי.
כן, שטינקר.
שנקרא כמו כל האחרים למשטרה למסור את החומר שהוא אסף.
איזה עוד יבורר בבית משפט?
אני מבקש שר להתחיל מחדש. הוא לא כל כך קשיר, אבל אין ברירה, אין לנו מישהו אחר כרגע. אז תבקש ממנו לא להפריע. אני שומע מצוין.
עכשיו אתה יכול להתחיל, כן.
אוקיי. אז גמרנו להקיע לציבור, טוב.
לא, עליך.
מה שאני הולך להשמיע לכם עכשיו זאת הקלטה מפורסמת, שבה שרה נתניהו אומרת ב-2001 לשמשון דרי, פעיל של ליכוד, זה בכותרת, למה להתאמץ? נרד מהארץ ושהמדינה תישרף. ליד ורצייזר צייצה אתמול, חבל שהפכו את הסדר, כי קודם המדינה נשרפת, ובטח רק אחרי זה הם ירדו מהארץ, הנה תשמעו.
ואז מתקשר אליי...
תקדמו את זה כמה שניות לטקסט שלה, את זה, אביב מושינסקי פה שמענו. ביבי הוא מנהיג שגדול על המדינה. במדינה הזו כולם רוצים לשחט ולהישרף. זה בעצם התגשם. למה הוא צריך להיהרג בשביל... הוא גדול על המדינה הזו, גם זה התגשם. אנחנו נעבור לחוץ לארץ ושהמדינה תישרף. עכשיו תשמעו את מה שהם... הזוג הזה, שהמית עלינו חורבן, בואו נגיד את האמת. מה הם עשו ואמרו, ממש ערב הטבח, עם אותם משקפיים ורודים, אתם זוכרים? במסע החופשות האינסופי שלהם, בחגים שלפני שמחת תורה, נסו לרמת הגולן פעמיים, לחרמון, לחוץ לארץ, ואז הם שמו את המשקפיים הוורודים, ואיכלו לנו חג שמח, תעשו חיים זה נקרא.
ראש הממשלה, גברת נתניהו, אנחנו בלייב.
לא באמת, אבל אני רוצה להבטיח לכם. אני לא רואה בחיים דרך משקפיים ורודים, אבל המצב הרבה יותר. זה כיף להיות כמה ימים בטבריה.
מה שהיה אתמול בלילה גרם לי לבכות. קשרו אין סוף אנשים מקריית שמונה. זה מצחיק אותו, אני יודע. אנשים שמנסים לעצור את האש
בגלל זה נזכרת בסרה, כי זה גרם לך לבכות.
לא, אני נזכרתי בזה שימה...
בגלל זה מה שיש לך לדבר זה הקלטות של סרה.
שהמדינה תישרף.
כן.
והמדינה באמת נשרפת. אני יודע שאתכם שם בפטריוטים זה משעשע, אבל המדינה נשרפת. מה שכן הרגיע אותי הציוץ של הכתב הצבאי של ערוץ 14, ואני מצטט, מכיוון שרוב השריפות שמשתוללות בצפון הן עקב שיגורי חיזבאללה גאון, והתמונות הקשות לא משאירות מקום לספק באשר לנזק האדיר והסכנה ליישובים ולאזרחים, גאון. אפשר להניח שבישראל ינצלו את המצב הקשה ויפעלו בצורה משמעותית יותר משפעלו עד כה נגד חיזבאללה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שתנסו לחשוב מה היה קורה אם זה היה הפוך. אם בנט היה ראש ממשלה. עכשיו הרגע הוא מדבר על זה, תשתקו ותלכו, וזה מלחמה, מה מלחמה. אז אתמול ראיתי את הציוצים של ריקלין. אני אקריא לכם רק אחד. הרמטכ"ל אילם, שר הביטחון נעלם. ראש הממשלה מתכנן לנסוע לוושינגטון לדבר כשהצפון בוער. זה לא תקין, זה לא נכון. לפני כל נאום, אז קודם כל, זה יפה שריקלין סוף סוף הגיע לראש הממשלה, כי היו איזה 10 ציוצים אתמול בערב, כשהכל בער, בלי לראש הממשלה, אני כל פעם התרלתי אותו, שאלתי אותו, כן, ומה עם ביבי? אבל הם ממשיכים, באותו ריקוד של הסתה, באותו ריקוד של האשמת כולם, אבי רצון היום, שהוא התחתית של החבית, אומר באיזה רדיו אחר, למה הצפון בוער? כי הרמטכ"ל קוקו. אז אתמול, כביש 85 נחסם מהמיעד לקדרים, כל עורק התנועה מהצפון אין הנחסם בגלל השריפת ענק, קצרין מסביב בערה, בקריאת שמונה נשרפו בתים, בכפר גלעדי עבדו כל הלילה, עשרות אלפי דונמים נשרפו, ושלנו, אני אקריא לכם עכשיו לסיום מה שלנו עושה בזמן הזה. וזה לא ממני, זה משני חבר'ה שאתם מכירים. בועז גולן כותב, ואני לא יודע אם זוכרים, זה טוויטר, ההנהגה תתפקד כאשר הרכב קבינט המלחמה יוחלף. ריקלין שואל אותו, איפה ראש הממשלה בועז? בועז, הכנות לנאום. כי כל מה שהבן אדם הזה יודע לעשות, זה לנאום.
טוב, תראו, למה זה מצחיק? מצחיק. בסוף, מה אני אומר לכם של שורפי הסמים? אנחנו במלחמה. מלחמה אמיתית. כזאת עם אויב שרוצה להשמיד אותנו. שאונס, חותך איברים, עורף ראשים וזה. ובמה הם עסוקים? במה הבן כספית הם עסוקים? הם עסוקים בביבי ושרה. הם עכשיו רוצים להפיל את ביבי ושרה. זה אנשים מופרעים. זה אנשים מופרעים. ומה הוא כל הזמן אומר? כן, מה, אנחנו יודעים מה היה עם בן התא ראש ממשלה. לא, אנחנו יודעים איך אתם מתנהגים עכשיו. אנחנו יודעים, אנחנו רואים איך אתם מתנהגים עכשיו בזמן מלחמה. לא מה היה קורה. אנחנו ראינו מה קרה במבצע שיאיר לפיד עשה. ראינו במבצעים כשביבי היה באופוזיציה איך הוא התנהג. נתן גיבוי לממשלה בזמן בחירות כשאולמרט היה בצוק איתן. הלך בכל העולם והרצה ונתן לו גיבוי. אנחנו ראינו את זה. ראינו. כן, ראינו מה קרה כשהיה הפוך. אבל האובססיה, הפתולוגיה, השנאה, היצרים, הקנאה, התאווה, מוציאים את האדם מן העולם. מוציאים את האדם מן העולם. אתם יוצאים מן העולם. אתם מתנהגים בצורה מתועבת. מתועבת. חיזבאללה, נסראללה וסינואר מחככים ידיים בענק שהם רואים אתכם. מצטטים אתכם. משדרים אתכם. נהנים מכם. אתם משתפים פעולה עם האויב נגד השלטון של מדינת ישראל בזמן מלחמה. משתפים פעולה עם האויב בזמן מלחמה, כן, לפגוע בעם ישראל. זה מה שאתם עושים. קשה ונורא עד כמה שזה נשמע. זה מה שאתה עושה בצורה מתועבת. מתועבת. כן, מנחם אורוויץ, אני מקריא לכם קטע. מנחם אורוויץ, כאן רשת בצע ייצוא. עיתונאי ותושב קריית שמונה, כן, 30 שנה הוא מדווח משם. הוא כותב ככה, תקשיבו, כל התבלה שלהם וכל האירוע. לא קרה אתמול שום דבר דרמטי בקריית שמונה. שלא קרה בשמונת החודשים האחרונים. היא לא בערה אתמול, זה רק מצטלם יותר דרמטי. מה בן כספית מצייץ על זה? תקשיבו טוב. מנחם אורוויץ, ביביסט בהסוואה, אמר לפני כמה דקות בכאן רשת ב' חסן נסראללה מורתע, תאמינו לי מה עושים, לנשוך שפתיים, לסיים את הדרום ויהיה בסדר. עכשיו מנחם אורוויץ הוא ביביסט בהסווה, כי הוא אמר שלא קרה שום דבר דרמטי וזה רק מצטלם יותר טוב. השריפות שהיו אתמול. אתם מבינים? ביביסט. זה מה שמעניין אותו. ביביסט או לא ביביסט. זה הכל. זה האירוע. זה מטורף. זה הכל יצרים. זה הכל יצרים. זה סתם, אין לזה שום, אין לזה שום תוקף. זה כמו שאתמול במשך שעתיים הוא דיבר על הכסף שלקחתי ממילואים ניקים, כן? שאתמול שלח לי מילואים, והוא אמר, כל הפניות שאני קיבלתי, אני זה, אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה לא פרסמת כמו שאני מאות פניות של מילואים ניקים? פרסמתי חינם בחודשים האחרונים מאות מילואים ניקים, מאות, אין סוף, פצועים, כן, אנשים שצריכים עזרה, ספרי תורה, תלמודי תורה, חיילי מילואים, גיוס כספים, מיליונים אספתי להם, מיליונים, ותרמתי להם, והכל. אז אתמול, אז הוא אומר, כן, כל מה ששלחו לי פרסמתי, אמרתי לו, אבל למה לא שולחים לכם כל כך הרבה? מה עם לוינסון ועקיבא נוביק וג'וש בריינר, למה הם הפסיקו לפרסם מילואים ניקי? מה קרה? איפה אתם? למה אתם לא מפרסם? אתמול שולח לי בערב מישהו ציוץ וואטסאפ. איינון, בהמשך לתוכנית היום בבוקר, פניתי בחודש פברואר אליך ולבן בבקשת פרסום גיוס משאבים לגדוד. בן אפילו לא טרח לענות, בעוד אתה ענית פרסמת, ואכן גויסו בזכות זה משאבים, כן? מסור לבן שלעיתים יפה שתיקה. אתם קולטים על כמה שקר, אתם יודעים כמה שקר כל התואבה 12 והבן כספיטי מאכילים אתכם כל השנים? אתם מבינים כמה שקר התואבות האלה מאכילים אתכם? הכל, כאילו, עליי שפרסמתי אין ספור דברים, תפסו איזה שני דברים חריגים, כן? של, ובצדק אמר אתמול יוסי יהושע שלא הפלתי את זה על הסמנכ"ל שיווק, כי זו טעות שלי, לא של הסמנכ"ל שיווק, אני הייתי צריך להסביר את הדברים בצורה יותר טובה. לא מפיל את זה על אף אחד, זה אחריות שלי. אבל תבינו כמה זה שקר, כמה זה תועבה. כמה שקר, שהוא שפונים אליו הוא בכלל מתעלם, הוא לא מפרסם אותם בכלל. הם בכלל כל החבורה הזאת, הכלומניקים האלה, חיים לוינסון, הארץ ראיתי ודה מרקר עשו עליי פרסומים. תגידו לי, עיתון הארץ, תנו לי אייטם אחד שעשיתם בעד מילואים ניקים. אני עשיתי מאות, תנו לי אייטם אחד מאז תחילת המלחמה, אייטם אחד שעשיתם בעד מילואים ניקים, אותו דבר דה מרקר. דה מרקר, תנו לי אייטם אחד בעד מילואים ניקים שעשיתם. משהו פרו בונו, תמיכה, במישהו. בעד החיילים שלנו. אתם מבינים כמה זה מתואב כל האירוע הזה, אתם מבינים? עכשיו זה בזער אנפין, בזער אנפין, מה שהם עושים לביבי. מה שהם עושים לי זה בזער אנפין, מה שהם עושים לביבי. יום-יום, כל היום. יום-יום, כל היום. זה מה שהם עושים לו. תועבה. זו תקשורת תועבה, זה אנשים שהם תועבה. זה אליטה, כן? אליטה, שלא מוכנה לקבל את זה שנתניהו מנהל פה את האירוע, והוא נציג של ישראל השנייה, של החרדים, של הציונות הדתית, של המזרחים. כן, היום הם, 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 הם מספידים את דוד לוי. את דוד... הם מספידים עכשיו את דוד לוי, כן? אתמול בן השתפך פה על דוד לוי, כן? יוסי מיזגב, לא יוסי, איך קוראים לו? מיזגב, אורי מיזגב, תקשיבו, תקשיבו קטע גדול. אתמול, אתן לכם דוגמה קלאסית לצביעות שלהם, שעכשיו הם מדברים על דוד לוי. אורי מיזגב אתמול פרסם...
שר, אני מציע שתבטל את המוראיינים, כי הוא לא מסיים, ואני צריך לדבר את אותו זמן.
כל בסדר.
לא, אז זה לא יכול להמשך. אם יש את בן גביר, זה
אסיים,
לא יכול להימשך, הוא יועד לגמרי מהפסים,
לא משנה,
אני חושב שהוא צריך לשלח להסתכלות, אני לא אתפלא אם יכנס סניטר לאולפן ויקח אותו,
שטינקר,
ולמזלו הוא לא כלב, כמו שאני מירי רגב הרקל, אם הוא היה כלב עכשיו צריך להרדים אותו.
אורי מיזגב אתמול כתב ככה, תקשיבו, דייג סוציאליסט מנץ' דוד לוי שלא הכרתם, והוא כותב, גב סביב שולחן הממשלה והקבינט, הוא היה חתיכת מנץ', סליחה, הוא מכילה על אשכנזיות, הסתייג מהפנטזיות של הרפתקת שלום הגליל, הזהיר מראש ובנביאויות של ממש, לפני טבח סברה ושתילה, תמך ביציאה המדורגת מלבנון ב-83 בעסקת החבילה לעיצוב המשק. כשר שיקון ראה את עצמו משרת האינטרסים של כלל הישראלים, לא רק של מצביעה, ויין ערך גולדקנופ או רגב בתחבורה. התעקשותו להתמנות 3 פעמים לשר החוץ, גררה כיתונות של ביקורת ולה תבולים בגזענות והתנסות, כאילו שר בעל אג'נדה חברתית אמור להגביל את עצמו לגטאות מיניסטריאליים מובהקים ולא לגלות חלילה עניין בתחומים מדיניים ובינלאומיים, כן? ורק אני, לפני 6 שנים, רק, אני מסיים שר, משפט אחרון. תקשיבו, לא מה שהיה לפני 20 שנה, לפני 6 שנים הוא כותב אותו מיזגב על אורלי לוי, חתן פרס ישראל שנודע כנעלב נצחי וניווט את הקריירה שלו על פי שיקולי אגו ואינטרסים אישיים. חבורת צבועים אתם. אי אפשר להאמין. אתם אומרים בוקר טוב, צריך לפתוח את החלון לראות אם יש שמש בחוץ.
כפי שאמרתי, מזל שאתה לא כלב כמוני, כי אז
שטינקר.
זה צריך פשוט
אתה תקרא לי כלב, אני אקרא לך שטינקר.
תלמד להקשיב. אמרתי שאתה לא כלב, וזה אחרי שאתמול קראת לי חמור ולא נעלבתי. ככה, הוא אמר עכשיו כמה משפטים נורא מצחיקים. קודם כל, נתניהו מנהל את האירוע והוא נציג של ישראל השנייה. מה יותר מצחיק? שנתניהו מנהל את האירוע, כי תסתכלו רגע על האירוע, או שנתניהו נציג של ישראל השנייה? אותו נתניהו עם 14 בתים, וילות בקיסריה, נהנתן, שרצים, שיקסה, האתיופיות לא יעלו לקומת המגורים, אנחנו אירופים, וזה, אתם מבינים? מדובר בקאט. שתיים, עוד משפט שהוא אמר, עכשיו זה הכל יצרים שלכם, יצרים רעים. לא ינון, ביצרים שלך אנחנו נושא להתחרות. ואנחנו מתעסקים בפעמים שאתה ביקשת כסף מילואים נקיים, כי אלה הפעמים המעניינות, זה כמו שלא נתעסק בכל אנשים שלא התרדת. מה שעלה לכותרות בזמנו זה אנשים שכן התרדת. פשוט אנשים שהתרדת. עכשיו אתה מפריע לי.
אתה שידרת פייק באוחנה.
בסדר, שידרתי.
באוחנה, פרסמת פייק באוחנה.
תגיד, למה אתה לא מסוגל?
אנחנו נתעסק בפעמים שפרסמת פייק.
אתה לא מסוגל לשתוק כשאתה צריך לשתוק?
שבאוחנה פרסמת
פייק. או לשמור את הידיים שלך בכיסים ולא לחפון שום דבר?
באמירם לוין, ולא הלכתי להשתנקר למשטרה? לא הלכתי, אני מתעסק בפעמים שכן הלכת להשתנקר במשטרה.
אני חייב להסביר לך, אתה מפספס, זה בכלל לא מעצבן אותי.
מעולה, גם אותי לא, אני רק עונה, הכל טוב.
אתה יום אחד תצטרך לשמוע את התוכנית הזאת.
ואתה לא?
כנראה במחלקה הסגורה.
אתה לא?
אתה לא תהיה הראשון שמגיע לשם. גם לא השני אגב.
בן.
בקיצור, אז נתניהו מנהל את האירוע, והוא נציג של ישראל השנייה, ואתם עם היצרים, ואתם עם הזה, כשבעצם כל הזמן הזה, ממשיכה הסתה, אם מישהו, אני לא, אם מישהו ראה אתמול פטריוטים, אבל דיווחו לי, אתמול הם עשו צחוק מההודעה של דובר צהל, כמה היא רגישה, שחטו אותו לרגישות שלו,
לא,
כל הפעם.
לא עשינו צחוק, ביקרנו אותו.
עכשיו אם תשימו לב, כי אנחנו במלחמה, אבל אנחנו במלחמה, רגע אמרת, בהתאמה הזו.
בדיוק.
ברגעים שאתה לא צחוק, אתה צחוק, אבל אינון, אני לא בדיאלוג איתך, זה מבייש אותי. אני לא רוצה להיות איתך בדיאלוג.
מתוק, אתה משדר איתי, תתמודד.
יפה. אבל אני לא בדיאלוג איתך. תתמודד. כשאתה דיברת, אני שתקתי.
מתוק הוא שתתמודד.
בקיצור, מה שקרה אתמול, אם תשימו לב, כשהצפון נשרף, איתמר בן גביר, שעוד מעט תהיה פה, היה עם כל צמרת קאבה, בטקס עד 8:30 בראשון לציון.
הוא גם היה בפטריוטים.
ואחר כך, אני יודע... תשמע, אני לא... אתה רוצה שנפוצץ את התוכנית? אין שום בעיה, אתה יודע, אנחנו טובים בזה, שנינו.
בן שוק, הכל בסדר.
יכול להיות שאתה לא
משיר. אנחנו לא מפוצצים שום דבר.
שמע, יכול להיות... שר, יש אי קשירות נפשית, יש אי קשירות בריאותית. הבחור מאז שנתפס, מנסה, אתה יודע, קודם כל עם רוח זבל על כולם.
לפחות אני לא שטינקר, בן.
בן, 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 בסדר, בן.
אבל אי אפשר, אבל לפחות...
תגיד מה שתגיד, אילן רבינוביץ' אתה לא. אתה עוד לא תסתכל מנסניתר ומי לא.
המינימום...
אז בוא תסיים בבקשה את העניין שלך.
לא, תשמע, הוא לא נותן לי להגיד משפט.
אז אינון ישתוק עכשיו שתי דקות, אתה תגיד, אנחנו נצא לפרסומות.
אינון ישתוק שתי דקות, זה אוקסימורון.
נכון. נעמוד בזה. קדימה, דבר.
איתמר בן גביר, כל הערב היה בטקס של כיבוי, אגב, טקס שהיה צריך לבטל, זה אומנם טקס זיכרון, אבל מהבוקר הצפון נשרף, הם הפקירו את כל מחוז צפון של הכיבוי אש, כל הקצינים הבכירים, כל הקצונה הבכירה, כל הכיבוי אש היו ב8:30, עם השר, כן? וכל מסעות הערכת מצב, פיקוד לפנים, גיוס כללי, לרוץ למעלה, הם היו בטקס הזה. משם הוא רץ לדבר יותר חשוב, לפטריוטים, ומשם הוא רץ לאיזו הופעה שארגן השר עמיחי אליהו, השד יודע למה, בברכת הסולטן. זה פשוט הפקרות. זה האירוע המנועל. אין פה מי שינהל את האירוע הזה. לא ראש ממשלה, לא שר לביטחון לאומי, כלום. אין פה מי שינהל את האירוע הזה. אתמול נשרף הצפון. אני פשוט נקראתי. זה אנשים שעמדו, אגב, בלי, הקביות לא היו מספיק, מטוסי כיבוי לא עובדים בלילה, פשוט ניסו להילחם על הבית, אחרי שבכלל אין שם אנשים. עכשיו באמת מילה על דוד לוי. מכיוון שהייתי שם, והכל בגוגל, תעשו גוגל. דוד לוי קרא לנתניהו מאפיה. דוד לוי, אחרי שהפסיד לנתניהו בפריימריז, ואחרי האירוע עם הקלטת, כשנתניהו אמר שהוא אדם מוקף פושעים, אפרופו ברדוגו, הוא קרא לנתניהו מאפיה, וכל הדרך, הוא ראה בנתניהו, כולל נאום הקופים, את זה שהשפיל אותו, את זה שהתגזען עליו, את זה שבאמת לא היה אבן שנתניהו לא הרים, כדי להשפיל את דוד לוי. אנחנו עוד בחיים, היינו שם, הכל כתוב, הכל מצולם, אבל מכיוון שמדובר בקאט, אין להם בעיה גם את זה לשנות. אין להם בעיה גם על קברו של דוד לוי לדבר להפיץ את הפייק שלהם. ו...
ובוא נצא לפרסומות.
רגע, אנחנו נצטרך להתמודד באמת, ואנחנו מתמודדים.
דיווחי תנועה.
אמבולנס להוד השרון. אוקיי, בואו נפנה לשר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר. נמצא איתנו? עוד שנייה, אתמול היה בפטריוטים.
סיבוב ניצחון הוא עושה, זה מגניב.
כן, אני לא מבין למה הוא צריך זה, למה הוא צריך, כבר אמרת עליו הכל, מה עוד יש לך לשאול, קבעת כבר הכל, אמרת, הוא זה, הוא פה, הוא שם, מה יש לך עוד לשאול אותו, למה לשאול אם אתה כבר יודע את התשובות?
אח שלי.
כן,
מה... אני מוכן לוותר על רעיון איתו.
מעולה, אז אני
גם לא הבאתי אותו, אתה הבאת אותו.
אני הבאתי אותו כמו שהבאתי את יוסי יהושע אתמול, שהכניס לך טיל בין העיניים.
אז בסדר, אני לא ביקשתי אותו.
כן.
מבחינתי אין שם בעיה לוותר.
בסדר. הוא איתנו? שלום, השר בן גביר. הלו?
כן, כן.
מה נשמע?
מקווים לימים טובים יותר, בעזרת השם.
טוב, מה אתה אומר על המצב?
אני כאן בצפון. אני חושב שהפועל יוצא של כל מה שאנחנו רואים עכשיו, דבר מאוד מאוד ברור. ישראל צריכה לחזור ללחימה עצימה, גם בדרום, גם בצפון. ישראל אסור לה להסכים לעסקה מופקרת, רוצים להחזיר את החטופים כולנו, אבל בואו נעצור להם את הדלק, בואו נטען הומניטרי, רק תמורת הומניטרי, חבל מאוד שאני השר היחיד בקבינט שהצביע בעד הדבר הזה, ובואו נחזור למלחמה עד הסוף. היום הגיבורים שלנו נלחמים, פועלים.
האם ישראל צריכה היום לפתוח במלחמה לבנון?
כן. כן? כן, אני...
מה, להפציץ את ביירות? היום, היום, עכשיו, להפציץ את ביירות?
בוא, שאלת שאלה, אמרתי תשובה, הפרטים בחדרי חדרים, אי אפשר להסכים לזה שחבל ארץ שלם, שורפים אותו, פוגעים בו, אי אפשר להסכים לדבר הזה, שהתושבים כאן, למעשה החיים שלהם לא חיים, ואם כאן הם חיים בלבנון, לא צריך להיות חיים.
תגיד, למה ברחת אתמול מלהסתכל בעיניים של החטופים?
למה אתה משקר?
הוא רגיל.
טוב,
למה אתה משקר? למה אתה משקר?
הוא רגיל.
לא מבין, זה נשמע שיתוף פעולה. נתת לי נון 1500 פלוס מהם?
בוא, הוא פרסם הלוחן, הפרסומים פייק שלו. הוא המציא פגישה של ביבי עם אמיר לוין לפני שבוע.
אני שומע בן אצלך הרבה פרסומות לאחרונה, אני לא מבין למה. אבל בוא, שנייה, בוא נדבר. בוא נעבור אחד אחד. קודם כל, אתה יודע, גם ברן וגם נון.
לא, אני לא יודע כלום, אני סתם שקרן.
אז הנה אני אספר לך. אני נכנס אין ספור פעמים עם משפחות חטופים. זה רק שבוע שעבר.
שאלתי שאלה פשוטה, אתמול ראית אותם ועברת אולם כדי שלא תצטרך להסתכל עליהם בהצהרה שלך. השאלה הפשוטה היא למה?
לא לסכר, לא כדי שאני לא צריך להסתכל עליהם בעיניים.
לא כדי, טוב.
לא כדי שסינואר לא יראה את ההתקוטטות בינינו ויחכך ידיים.
אז למה קראת לי שקרן אם אתה רגע את המאשר מה שאמרתי? כי אתה שקרן?
כי זה לא ברחת.
אוקיי, אתה סתם בריון עבריין.
בריון עבריין, יופי, וואה.
שאלה שנייה, שאלה נוספת ואחרונה, ואני הולך.
איזה גדול אתה.
אתמול, הצפון, איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, שאחרי גם על כיבוי אש. אתמול הצפון, הצפון התחיל לבעור אתמול בבוקר.
אני לא ישבתי בכלא.
אתה חגגת כל הערב. בין טקס בקאבה, אחר כך
פטריוטים. בוא, בין שילם פיצועים לעוזרת שלו.
אחר כך מסיבה בברכת הסולטן.
בין שילם פיצועים לעוזרת האתיופית שלו על איזה הלנה צחר.
וללות בעצמך, כי אתה השר האחראי. למה לא עשית את זה?
למה אתה מסקר? בוא נפתח את הלוטין.
איפה השקר? לא היית בהופעה בברכת הסולטן?
אין לי בקשה. שאלת, עכשיו אני עונה.
היית או לא היית בהופעה? היית בפטריוטים? היית בטקס? במקום להיות בצפון?
אני אפתח את כל סדר היום שלי, הכל בסדר.
לא צריך את כל סדר היום. רק את אלה הדברים שהזכרתי.
הכל, אמרת חגגתי, אתה שקרן. הלכתי לטקס משפחות הנופלים בכיבוי אש. זה דבר ראשון שעשיתי. תיארתי ערכת מצב עם נציב כיבוי אש, על הסיפור של הצפון, למה אתה לא מספר?
עד עכשיו נציב כיבוי אש חושב שלא היה כלום בצפון, זה כי אתם הייתם בטקס במקום להיות בצפון.
תיתן לי לסיים בבקשה.
משם הלכת לפטריוטים.
לכן זה הייתי אצל חברך בפטריוטים.
ומשם הלכת למסיבה.
ומשם, למה לשקר? למה זה מסיבה?
אתה כל הזמן אומר שאני משקר, ואז מאשר את דבריי. איתמר, אתה הרי לא בן אדם טיפש, אתה בן אדם חכם, אז לפחות אל תקרא לי שקרן. אתה כל פעם אומר, אתה משקר, לא חגגתי, לא אמרתי
שחגגת.
אמרתי שהלכת למסיבה, ויש צילומים של זה.
למה לשקר? זה לא היה מסיבה.
אחלה תשובה.
תן לי בבקשה. זה האירוע של משרד המורשת, לכבודם של כל הגיבורים של השביל העשירי.
איפה זה היה?
אני הגעתי, אני לא מוכן לרעיון כזה, אם אתה לא נותן לי לסיים.
בבקשה.
פה, אחרי זה אתה יכול להתיח ביקורת. אבל קודם כל תשמע, זה היה אירוע לכבודם של אותם גיבורים בשביל העשירי. היה מאוד חשוב להם שהשר יבוא, שאני אבוא, ואני יוקיר ויקיר אותם. ולכן אני הגעתי 3 דקות, בסיום האירוע, אחרי שהכל נגמר כבר. אחרי שהכל נגמר. אני רוצה להגיד לך מה
זה בהתקפית,
לא, כי אמרת חגגתי, וזה לא חגגתי.
לא, אמרתי שהיית במסיבה, יש תמונות של
כל הכבוד שהלכת, איתמר.
המקום היחיד שהלכת אתמול זה בצפון.
זה לא מסיבה.
יש הרכוח שכיבדת אותם. אתה יכול גם להיות אחרי ביקורש.
טוב מאוד שהלכת, איתמר. יש הרכוח שהלכת וכיבדת אותם.
באת לשם הפטריוטים, ששם ישבת שעה.
את הגיבורים האלה.
וכל זה כשהצפון בוער.
כל הכבוד.
ונציב השירות הכיבוי הנפל עוד אומר אתמול בלילה שלא קרה כלום. איזה לא קרה כלום?
כל הכבוד. אל תתרגש מהשקרנים האלה, אל תתרגש, זה חבורה של אנשים מתואבים שכל מה שהם רוצים זה להפיל אתכם. אל תתרגש מהם.
אני מציע לך דבר אחד, תשמע. בוא נפתח את היומן שלי כל 3 שנים האלה, בסדר, גם שהייתי באופוזיציה. אני אומר לך, בוא, אני את הרגע נמצא, אני הייתי 3 שעות צבועות, הרופאים אמרו לי, אל תצא מהבית. אני רק עובד ועובד ועובד. בוא ניקח את היומן שלי מול היומן של יאיר לפיד. בוא נראה כמה פעמים הוא טס לחול וכמה פעמים אני. בוא נראה כמה זמן אני השקעתי בעבודה נטו וכמה הוא. אתה יודע מה הכי מצחיק? אני עכשיו בחפק. אני עכשיו בחפק שציבור יש. הרי אתה וחברך...
אחרי שקיבור. איתמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה...
הוא בבית שלו, בעוד השרון, בבית המוח.
שאלה שלא קשורה ללפיד.
אתה וחברך, והיועצת המשפטית...
שאלה שלא קשורה ללפיד. עינב סנגאוקר אמרה...
לא, תן לי לסיים.
תקשיב שנייה, אבל זו שאלה חשובה, ותכף נגמר הזמן. עינב סנגאוקר אמרה שהיא שמעה מעמיחי אליהו, שכל האיומים שלכם על עזיבת הממשלה זה איום הישרק. מה הקו האדום... אפרופו הצעה ישראלית לעסקת שבועים, מהו הקו האדום שלך, אחרי שעינב צנגאוקר אומרת שמיכאי אליהו אמר שזה הכל הצגה?
אם לא תיתן לי לסיים, הרעיון הזה...
הוא פשוט מסתיים בעצמו.
הרי, מה אתם אומרים כשאני הולך לחפק? הוא מפכ"ל על, הוא שוטר על, מה פתאום הוא מגיע לחפק? מה פתאום הוא נותן הוראות? היועץ המשפטי?
איתמר, זה שהיית אתמול בטקס, בפטריוטים ובמסיבה, אי אפשר יהיה למנחות את זה, זה כמו 1,500 שקל פלוס מע"מ.
לא היה שום מסיבה, אתה פשוט שקרן. אתה פשוט שקרן. הוא מסביר לך שזה היה לכבד אנשים גיבורים. אתה פשוט חבורה של שקרנים מתואבים. אנשים עלובי נפש. יושב בפינה שלך בהוד השרון, הוא נמצא בחפק בצפון, ואתה מבלבל את המוח כאילו מי אתה בכלל. אפס לאופס.
כנסו רגע לפיד של בריינר, תראו תמונות מהאירוע.
יושב ומשקר עם השקרים שלך בעיתונים. כל הפייק שלך,
תראו תמונות מהאירוע.
כל הפייק ששילמת כל השנים פיצויים.
אם תגיד עוד פעם שהייתי במסיבה, אתה תחטוף לי. אני רק אומר לך דבר מאוד
פשוט. איתמר, תצטרף
לעידן מגל, עוד פעם.
תגיד.
אני רק אומר לך דבר אחד.
נו, גיבור גדול.
אני רק תגיד. תגיד שהייתי במסיבה. תגיד.
תגיד, גיבור.
יאללה,
איתמר, מספיק, הבנו את העניין. עזוב, לך תעבוד, יישר כוח על מה שאתה עושה למען עם ישראל, אני יודע איך אתה עובד 24/7, יישר כוח גדול שהלכת לחזק את הגיבורים האלה, אל תתרגש מהאפסים האלה, כלום ניקים, מלאי יצרים ותאוות שהעולם הוציא אותם. הארץ תקיא אותם. האיש שמדבר
על יצרים.
הארץ תקיא אותם, תודה, איתמר.
זה אין לתאר שהוא מדבר על יצרים.
בבקשה, תודה.
אין לתאר.
תגיד, זה נכון שאתה נאלצת לשלם פיצויים לעוזרת שלך, אתיופית? היה איזה אירוע כזה?
לא.
לא? בית משפט לא פסק שתשלם פיצויים משהו? לאיזה לעוזרת בית?
לא. יש עוד דברים ש...
בוא נראה, בית כספית עוזרת, בן כספית ישלם פיצויים לעוזרת שפיטר. כן היה.
התקשר לגרושתי לילה כספית, שאלת על הסיפור הזה.
אבל כתוב שזה אתה שילמת.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
טוב, עכשיו לגבי הגרי והתדרוך שלו אתמול. לא היה תדרוך לא טוב, תדרוך לא טוב. דובר צהל שמציג את צהל בזמן מלחמה לא יכול לעמוד ולהיראות כאילו הוא נמצא בטקס השכבה או בלוויה. מלחמה זה דבר קשה, יש הרוגים, יש נופלים, יש מחירים גדולים, יש פצועים, יש פציעות נוראיות תוך כדי קרב, יש מתחים גדולים, יש לחצים גדולים, אבל אני מצפה שדובר צהל כשהוא עומד ייתן לי כוח, ייתן לי תחושה שהוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע, ייתן לי תחושה שהוא לא מתנצל, שהוא לא מוריד את הראש בפני אנשים כאלה ואחרים, כפי שזו הייתה התחושה. הוא לא נמצא עכשיו בפגישה עם המשפחות, הוא לא נמצא, הוא עכשיו מייצג את צהל מול עם ישראל, והוא צריך לתת תחושה של גאון, גאון ישראל, כן? של כוח, של עוצמה, של עוז, אנחנו מנצחים. צהל לא צריך להתנצל, גם אם צהל בטעות הרג את האנשים, וזה כואב מאוד וזה אסון, הוא לא צריך להתנצל בעניין הזה. זאת מלחמה. זה האירוע. החמאס אשם. החמאס אשם. דובר צהל לא צריך לבוא ולתת תחושה שהוא לא בסדר. יש פה מלחמה שצבא הגנה לישראל יצא להגן על עם ישראל. יצא להגן על עם ישראל. ומי שאחראי לכל האירוע הזה זה חמאס. גם אם יש נפגעים בכוחותינו, חיילים, אני מזכיר לכם, הרבה חיילים נפלו מדוצים. והמשפחות, שמענו משפחות שאמרו שהן מחבקות את החיילים, שהרגו את הבנים שלהם. ככה מתנהג גם במלחמה. ככה מתנהגים, בתעצומות נפש. עכשיו אני אשמיע לכם את דדו במלחמת יום הכיפורים. אחרי המחדל הגדול של יום הכיפורים, דדו יתאפס על עצמו, ותקשיבו איך הוא דיבר, בבקשה.
הדור הזה של 73 הוא עולה על הדור של 67, שעלה על הדור של 58, שעלה על הדור של 48. הדור החדש הזה הוא דור לוחמים שאתם עוד אחרי המלחמה הרבה זמן תכתבו את האגדות שלהם.
בכל זאת אדוני, על חלקה השני של שאלתי, האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר?
אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו.
זה הכל. ככה צריך להישמע רמטכ"ל בזמן מלחמה. אנחנו נשבור להם את העצמות ואני לא יכול להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו. לא מתחייב לשום דבר, רק שנשבור להם את העצמות. רק שננצח ניצחון מוחלט. ככה צריך להישמע רמטכ"ל, זה מה שאני מצפה. לא יותר ולא פחות.
זהו?
בוקר טוב, כן.
בוקר, זה מה שאתה מצפה. טוב, אז תת-אלוף הגרי לא עומד בציפיות של הפאנל של הפטריוטים. אני יכול להגיד לכם היכרות שטחית עם הפאנל, אבל קצת פחות שטחית עם הגרי, שהם בחיים לא יעמדו בקצה של הצל שהוא מטיל בלילה. אז הווידאו הזה שאתה העלית עם דדו, זה דברים שהוא אמר ביום של מתקפת הנגד הכושלת. זה האירוע הצבאי, התבוסה הצבאית הכי גדולה של ישראל עד השבעה באוקטובר. זה מתקפת הנגד ההיא המפורסמת שבה התנפצנו ואיבדנו מאות וטנקים ולוחמים בגלל שזה, תקראו על זה בספרים, האוגדות התפזרו, אריק שרון שמר התח. מתקפת הנגד הכושלת הראשונה באוקטובר, ואז הוא אמר, נשבור לכם את העצמות. ובואו נזכר גם שמלחמת יום כיפור שבה נתמודדנו רק נגד 4,000 טנקים מצרים ו-3,000 טנקים סורים, נמשכה 21 יום. ובאמת בסוף שברנו להם את העצמות. אבל הגרי לא עומד בסטנדרטים שלהם, מה לעשות, באמת תקלה. רציתי עוד דבר להגיד לכם, אפרופו כל דלי הרפש שהוא שופך עליי מהבוקר, לענתי, אני חייב לציין, אינו נעלה, לא יודע מתי, לפני שעה, לפני שעה, לא יודע, בעצם היום, אתמול, תמונה מקוקפיט של מטוס, שבו רואים שני טייסים, יש טלפון או אייפד עם כנראה הפטריוטים שם, והוא כותב יותר משעה דילי בטיסה ואף אחד לא מספק הסברים מפה לשם. מתברר שני הטייסים עסוקים רושבים ורואים פטריוטים, ואז אחד הטייסים מסנן לכיווני, אוי אוי אוי, דילי של שעה, אמיתי לגמרי, מה שנקרא מחאת הטייסים. זה מופע נרקיסיזם נחמד ואופייני, אבל איגוד הטייסים הישראלי העלה עכשיו ציוץ בזו הלשון, הציוץ הזה הוא פייק גמור, הטייסים לא ישראלים, המטוס לא ברישום ישראלי, דפיות הטיסה לא בשימוש חברות ישראליות, הטרמינל בחלון לא מוכר לאף חברה ישראלית, ינון מגל וערוץ 14 במיטבם. עכשיו כמה דברים אישיים ככה בקטנה. אגב, כן, טוב. ובאמת בקטנה. למי ששואל את עצמו...
אחד הסיעים שלך.
נכון. למי ששואל את עצמו מה קרה לו, אני מדבר על ינון כמובן.
קח בחשבון שאם אתה תמשיך לדבר עליי, אני אמשיך לדבר עליך, כן? אתה תבוא אליי בחמת קרי, אני אענה לך בחמת קרי, כן? תזכור את זה.
קרי עושה לי אסוציאציה של קרי לילה, אבל תגיד...
כל אחד באסוציאציות שלו.
יש מצב שזה... בצוק העיתים, כן? כיוון שאתה בטנטרום שעוד לא נראה כמותו, אז אנחנו צריכים הפרדת כוחות. אז השאלה אם יש מצב שאתה תקשיב לי כמו שהקשבתי לך, בעצם לא.
לא, אתה הפרעת לי קצת,
לא, לא, דווקא לא.
כן, הפרעת, אמרת, אתה רק מגחך וכל מיני דברים כאלה.
עכשיו, בנאום שלך עכשיו הפרעתי?
עכשיו לא, אבל בשעה
הקודמת כן. גם בהתחלה לא. אבל אתה באותה טכניקה, כל השנים. איך שאני מתחיל לדבר, אז מתחיל ויכוח, כן הפרעתי, לא הפרעתי. כל כך ילדותי, כל כך מיותר, כל כך זה. בקיצור, אם אתם שואלים את עצמכם, מה באמת הטריף אותו, ולמה הוא מגיב ככה? למה? הדבר שהכי מטריד באירוע, זה השימוש במונחים של משפחת פשע. זאת אומרת, אני שטינקר, עיתונאי, שנקרא למשטרה, לתת את החומרים שאסף וגם פרסם, עשה את זה. אגב, גם בפרשת אהוד ברק עשיתי את זה. יהודה ויינשטיין הורה ללאב לקרוא לי, ישבתי שם 6 שעות, אמרתי להם כל מה שאני יודע עליו. ובימים האלה, כפי שאני מבין, כך זה צריך להיות, דרוקר נותן את כל החומרים של תחקיר מירי רגב ללאב 433, בהנחה היא שהיא קיימת. אבל זה להיות שטינקר. לעשות את התפקיד של העיתונאי לרשויות החוק, זה להשתנקר. זה כבר לא משפחת פשע במרומז. זה משפחת פשע אסטרואידים. עכשיו, מצד שני, כל החבר'ה האלה שמדברים ככה, שהיום לשמחתי גם אינו נצטרף, זאת אומרת, עדיף להחקר. זאת אומרת, לא יודע, הוא עשה גוגל עליי, מצא איזה עוזרת בית. אני אקריא לכם ככה בקטנה, עדויות שהגיעו לארץ. ינון מגל נגע בישבנים של נשים, וניסה לנשקן.
התשטינקר של המשטרה, בן.
המשטרה הקימה צוות בדיקה.
התשטינקר של
ינון
המשטרה.
ינון מגל אמר לי,
המשטרה
הפעילה
אותך.
כמה שהם חומנים
אותך. אתה היית סוכן משטרתי.
זמן קצר לאחר פרסום הפוסט, התנצל מגל.
לפני שפרסמת.
ישנם דברים שנאמרו בין ילידים לפני שהייתי חבר כנסת.
אתה הלכת למשטרה, והמשטרה הפעילה אותך,
שהוא גם חוזר לזה.
ואתה פרסמת דברים שהיועץ המשפטי לא בודק דברים שאתה הלכת למשטרה ודיברת.
הוא פשוט חושב שאני נלחץ מזה. ואני אומר שוב, משטרת ישראל, זרוע אכיפה, היא פעם הייתה.
לשרה נתניהו שילמת לדעתי יותר מפעם אחת פיצויים, מעריב, בגללך. אלפי כשאתה שילמת על שרה נתניהו, שפרסמת על שרה נתניהו.
אתה
על אחיהם אוחנה, איך קראו לו? אחיהם אוחנה קראו לו? אתה פרסמת פייק מוחלט, אחד הגרוטסקות הכי גדולות שהיו בתקשורת הישראלית. אתה מדבר על פייקים? אתה לפני שבוע המצאת פגישה... לפני שבוע המצאת פגישה בין נתניהו לאמירם לוין, וכתבת מה היה בפגישה. אתה כתבת מה היה בפגישה שלא הייתה.
זהו?
עוד לא, לא, רק התחלה,
התחלנו. אז אם אתם שואלים את עצמכם, למה, קודם כל, 90% מה שאומר פה לא נכון, ואם אתם שואלים את עצמכם, למה המלטדאון הזה? למה הקריסה הזו, והיא מפוארת? האיש, בעצם, השברים שלו מונחים פה מולנו. אתם יודעים, אני אכניס לכם קצת לסוד העניינים. התוכנית הזו מבוססת על כל מיני הבנות, לא בשתיקה, הבנות שהגיעו אליהם, למשל, הוא ביקש שאני בחיים לא אלך לנושא הזה של הקטע המיני, של הקטע של ההסתבכות שלו, שבגללה הוא נאלץ להתפטר בקלון מהכנסת ולהתנצל והכל, ואני הסכמתי. אני ביקשתי שלא יעשה לי ויקיפדיה כל פעם, והוא הסכים, למרות שאותי זה קצת...
כי הוויקיפדיה שלך שחורה.
כי אני...
הוויקיפדיה שלך שחורה. כי מי שפותח ויקיפדיה שלך רואה כמה פייק פרסמת.
אתה ממשיך להפריע לי.
כמה פיצויים שילמת לאנשים.
ואתה ממשיך להפריע לי.
בוא נפתח ויקיפדיה שלך, אתה יודע מה? בוא נפתח ויקיפדיה.
אז קודם כל, כולכם מוזמנים לפתוח את הויקיפדיה שלי.
בין כספית ויקיפדיה.
עכשיו, עכשיו אתם שואלים את עצמכם...
בסער, אני התחלתי שעה שנייה, התחלתי לדבר לעניין. הוא חזר לעניינים אישיים, אני נורא מצטער, אז עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה. אם אנחנו מדברים על היסטוריה,
אנחנו לפחות עושים את זה כל אחד בתורו.
אותי על כל מה שאמרו, בדקו, חקרו, המשטרה הוציאה אותי נקי וזך כבדולח.
בדולח.
ללא אשמה, ללא אשמה. אתה שילמת פיצויים. ליותר מבן אדם אחד וליותר משניים. אני המשטרה קבעה ללא אשמה, בן כספית. ללא אשמה, כלום. אתה שילמת לאנשים פיצויים. עכשיו בוא נפתח ויקיפדיה.
הם צריכים, אם הם... שר, אתה צריך להתערב פה. הוא מפריע לי מהדקה הראשונה שתחלתי לדבר.
אתה תמשיך לדבר, אתה תלך איתי בקרי, אלך איתך בחמת קרי, בן.
זו קריסה בשידור חי.
בן.
אתה שם לב, הוא לא מצליח לשתוק. עכשיו, בעולם מושלם,
יש סקטור שלם בוויקיפדיה,
סניטרים ולוקחים אותו.
פרסומים שנויים במחלוקת של בן כספית.
בעולם מושלם, בערוץ 14 היו צריכים עכשיו קצת לדאוג, כי יכול להיות שהוא לא יגיע בערב.
אל תדאג, בפטריוטים אני אהיה, אנחנו אגב ביום ירושלים, יום שחרור ירושלים, נהיה בג'רר בחר.
מימון ישיר דואגים שיהיה לכם הכי נוח שאפשר. לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם בעוד 3 חודשים.
כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אז ננסה שוב. בתקווה ש...
בן, אם אתה תדבר עליי, אני אדבר עליך. יש פה סקשן שלם, פרסומים שנויים במחלוקת בוויקיפדיה. תקשיבו, הבן אדם יש לו...
אתה לא מבין שאתה צריך לעשות את זה בתורך.
קטגוריה שלמה, פרסומים שנויים במחלוקת. אתם מבינים? עכשיו בואו נזכור כמה סעיפים.
זה לא יכול להימשך פשוט.
1, 2, 3, 4,
ינון, תקריא את הוויקיפדיה בתורך. בסדר? בתורך, תקריא ויקיפדיה. כל בסדר. בתורך.
טוב, נכתב ויקיפדיה.
בתורך, תקריא ויקיפדיה. בן, קדימה.
אם אתם שואלים את עצמכם, למה הקריסה הזו? מה גרם לו להפר את כל הזה, וללכת לפיפי קאקי וכל הדברים האלה, ופרסומים שנויים במחלוקת? אגב, יש לי הרבה מאוד, ב-40 שנה, פרסומים שנויים במחלוקת. מאחורי חלק מהם אני עומד. על הטעויות שלי אני מתנצל, עשיתי לא מעט. מעולם לא נחשדתי בכלום. מעולם לא נחקרתי בכלום, להפך חזרתי בכמה וכמה פעמים לרשות האכיפה ועשה זאת שוב. אבל, מה הביא לקריסה? שתפסו אותו. כשהוא מדבר על זה שהוא הוא העלה מאות פעמים, כן, כמו שלא מדברים על אנשים שלא התרדת, בסוף מדברים על אלה שהתרדת. ולכן, כשהאיש שלך נותן הצעת מחיר למילואימניק, לא פעם ולא פעמיים, זה נקרא... שנתפסת, שכל הפסון של הביביזם יתברר, כמו שאני אומר כל הזמן, כפרנסה. ולמכור את הכובעים, ולהודות שזה הכל זה, זה עסק. עכשיו, הייתי זורם עם העסק, תאמינו לי, אני בגדול די מפרגן לאנשים, גם למצליחים וכו'. הבעיה שהעסק הזה, חברים, הרס לנו את המדינה. הסתכלו סביב. הסתכלו סביב. עכשיו, הגרי לא עמד אתמול ב... בסטנדרטים של הפטריוטים, הוא לא נראה כמו שצריך להיראות, אבל לתנף את כולם ואת הרמטכ"ל ואת כולם ואת, ואת מי לא, וזה מותר, הגרי, כן? ואם כבר דיברנו, כן, ולסיום, ויקיפדיה, ב-24 בנובמבר 2015 כתבה עיתונאית רחלי רוטנר, שעבדה עם המגל במערכת וואלה בפוסט בפייסבוק, שבמסיבת סיום תפקידו בוואלה התוודה בפני המגל על משיכתו המינית כלפיה בצורה בוטה. בתגובה פרסם מגל, ישנם דברים שנאמרו בין ידידים וכו'. תעודת פרסום זה הביאה עוד באותה יממה לשיחת בירור, המשטרה החלה בבדיקות, בחשד להטרדות מיניות ולמעשים מגונים, לאחר שתלונות מצד נשים נוספות פורסמו באמצעי התקשורת. הודיע מגל כי הוא בטוח שאין במעשה בבית פלילי, אולם מאחר שיש שנפגעו מתנהלותו בעבר, החליט לפרוש מהכנסת. ובכן, חברים, מעולם לא החלטתי לפרוש משום מקום, לא ביקשו ממני לפרוש, למעט הרדיפה של משפחת נתניהו, שכן הצרה את צעדיי בלא מעט מקומות, כל מה שעשיתי, עשיתי בכוונה מלאה ובאהבת ישראל, בלי להוציא על זה חשבונית 1,500 פלוס מע"מ. סיימתי.
טוב, עכשיו בואו נקרא קצת ויקיפדיה מהקטגוריה פרסומים שנויים במחלוקת של בן כספית. אחד, בעקבות כתבה מאת בן כספית שפורסמה ב-21 ביולי 95, הובאה התקפה על התנועה לאיכות השלטון וליד שרגה, עומד בראשה נאלץ מעריב לפרסם התנצלות בולטת, שבה נאמר בין השאר, העובדות הפוגעות אין בהן אמת, ונתפרסמו ללא בדיקה ראויה. שתיים, בשנת 99 פרסם כספית מידע מעיד על קבלת שוחד מיני, על ידי שופט בית המשפט העליון תיאודור אור, כן? בעת שזה כיהן בתפקיד שופט בית המשפט השלום, פרשת אוקנה. בהמשך, המידע הופרך. שלוש, ביוני 2009 הוציא דובר שגרירות ארצות הברית בישראל הכחשה לידיעה שפורסמה על ידי כספית ובה הביאה ציטוטים כביכול של הסנאטור לשעבר ג'ורג' מיטשל בגנות אופי יחסי ישראל וארצות הברית. הדובר קינה את ידיעתו של כספית המצאה מוחלטת ושערוריה וציין כי הוא שותף לכעסו של מיטשל. בתגובה פרסם בין כספית מאמר שכותרתו ג'ורג' מיטל מכחיש, המציאות מוכיחה אחרת ושם הציג מברק שנשלח מנציגות ישראל גדולה בארצות הברית שמאשרת גרסתו.
תודה.
בשנת 2010 הגיש יוני קורן, עוזרו של שר הביטחון, תביעת דיבה נגד כספית ומעריב. בפשרה נקבע שמעריב יפרסם התנצלות במדורו של כספית, ויתרום 10,000 שקלים לאגודה למען החייל. בשנת 2010 הגיש הרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, תביעה בגין לשון הרע בשל פרסום כוזב בעיתון מעריב, בו טען כספית כי נתניהו הייתה מעורבת בפיתורם של אנשי משק בבית ראש הממשלה, בהם אב שקול. באוקטובר 2017 הושג הסכם גישור בו נקבע כי על כספית לפרסם התנצלות, וכי מעריב ישלם 50,000 שקלים לכיסוי ההוצאות המשפטיות. זה ממשיך. בדצמבר 2018 הגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו תביעת לשון הרע נגד כספית, על שפרסם שנתניהו היה מעורב בהחלטה לשיפור תנאי הפרישה של היועץ המשפטי לממשלה אייל ינון, כדי להשפיע על בת זוגו של ינון, עורכת הדין עמית מרארי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. בתגובה קינה כספית את תביעת השתקה או הפחדה או גם וגם. התביעה הסתיימה במאי 23 בפשרה, לפי הכספית יפרסם הברה שלנתניהו לא הייתה כוונה לתת שוחד לינון או למרארי. בדצמבר 2021 פרסם כספי טור במעריב שבו כתב בין היתר שדמם של 45 נספי אסון מירון מרוח על ידיו של אריה דרי. דרי הגיש תביעת דיבה ובית המשפט חייב את כספית ב-28 באוגוסט 23 לפצות את דרי ב-40,000 שקלים בתוספת 20,000 שקלים הוצאות משפט, סך הכל 60,000 שקלים. הלאה. כספית פרסם שהשר דודי אמסלם הודח מגדוד המילואים שבו שרתו שניהם. אמסלם הכחיש זאת וטען שכספית שיקר וכינה את כספית נוכל ורחלן. בעקבות זאת הגיש כספית תביעת דיבה נגד אמסלם. הלאה. באוקטובר 2023 פרסם כספית ברשת החברתית X כי 200 עובדי שגרירות גרמניה עוזבים את הארץ בעקבות המלחמה מול עזה. הידיעה הוכחשה על ידי שגריר גרמניה בישראל, סטבן סייברט, ברשת החברתית X, בתוספת הברה שמדובר בעזרה לתיירים גרמנים המעוניינים לעזוב את הארץ. לפני שבוע בן כספית המציא פגישה בין בנימין נתניהו לאמירם לוין, וכתב בתורו במעריב באופן מפורט מה היה בפגישה. הבעיה היחידה שהפגישה הזאת לא התקיימה מעולם. ויש עוד דברים שלא נכנסו לוויקיפדיה. עכשיו תעשו חשבון, כן, אם אתם, באיזה עיתונאי מדובר, האם זה עיתונאי או דמיקולו. בבקשה.
ככה. קודם כל, אני מאוד גאה שאלה התקלות שהיו לי ב-40 שנה, חלק גדול ממה שהוא קרה פה, זה שטויות במיץ עגבניות, כי נתניהו הפסיד בתביעת דיבה. הוא רצה מיליון שקל, ובסוף אפילו התנצלות הוא לא קיבל אל ההבהרה. ג'ורג' מיטשל, אחרי שהכחישו, הצגתי את המברק שבו זה הדברים שלו נכתבו, וכולי וכולי. אפילו מה שהוא קורא עד מ-1998 על פרשת אוחנה, גם הדבר הזה נכון עד רגע זה. כל הידיעה שלי נכונה עד רגע זה, וכולי וכולי. אבל חבר'ה, אין טעם להילחם בזה. אני 40 שנה עובד, מאות תחקירים, אלפי פרסומים בלעדיים, מיליארדי כתיבות על אנשים, ואם בסוף ינון עכשיו נותן לי תעודת היושר הזו, כנראה שעשיתי משהו נכון.
בסופו של דבר,
בסופו של דבר, זה באמת לא ראוי אפילו לתגובה, וזה רק מוכיח לכם על הקריסה. יש פה בן אדם שהביביזם זה העבודה שלו, זה הפרנסה שלו, 1,500 פלוס מע"מ, הוא לא יברח מזה.
אגב, אמרת שאתה גאה ברשימה של הפדיחות שלך בוויקיפדיה, רק צריך לציין שהיא בערך פי 2 או פי 3 מהרשימה של ההישגים שלך בוויקיפדיה.
יופי, רק שאתה רגע שיקרת, קודם כל מגיע לך תודה, פעם בשנה בחיים נכנסתי לוויקיפדיה שלי, ואין שם שום דבר על המצאת הפגישה עם אמירם לוין, שאגב הייתה.
את זה אני הוספתי.
אתה לא חושב שאתה צריך להגיד לציבור כשאתה מקריא לו מהוויקיפדיה, עכשיו אני משקר? לא.
משקר?
אוקיי.
ביבי הכחיש שהייתה פגישה, ואמיר לוין הכחיש שהייתה פגישה.
חבר'ה, בטריגונומטריה קוראים לזה משל, מה שהיה להוכיח.
בסדר. אז אני לא עיתונאי?
מדובר בשקרן פתולוג.
אני לא אמצא...
בוא נגיד שלום לניסן זאבי.
טוב, בוא, זה מרואיין שאתה ביקשת לראיין, אז בוא נשמע מה.
שלום ניסן זאבי.
תציג אותו בבקשה, כן.
ניסן?
שלום בן, שלום ינון.
ספר על היום אתמול, אתה תושב כפר גלעדי, אני לא יודע אפילו אם אתה מפונה או לא.
אתה יודע, אתה מכיר אותו היטב.
תשמע,
ינון, לא במלחמה איתך, ועברנו יום קשה, אז אני יודע שאתה...
אתה, כאילו, אתה...
אתה ביקשנו אותו, בן.
ממשיך להכחיך את עצמך, נכון? אני לא יודע אם הוא מפונה או לא.
בסדר, לא, אז למה אתה אומר שאתה לא יודע?
אתה מתישהו תצטרך להתעצב מול הרפש הזה.
לא, אבל למה אתה אומר שאתה לא יודע? אתה ביקשת בן אדם, אתה אומר,
אני לא יודע. אני לא יודע אם הוא מפונה או לא עד רגע זה. תמציא עוד משהו מהוויקיפדיה, תעזוב, תניח לנו. ניסן, ספר על אתמול.
קודם כל, כפר גלעדי נמצאת בערך 900 מטר מכפר הדייס, כפר ממנו נורים רוב הנונטטים בכיוון בית הלל, מעין ברוך כפר יובל וקריית שמונה. הקהילה מפונה מהשמיני לאוקטובר, אנחנו כאן כבר 270 יום במילואים. ואתמול בכלל השבוע, עברנו שבוע מאוד מאוד קשה, אנחנו מנסים לשמור על עצמנו גם למורל גבוה וגם להישאר ברוכים ומוכנים וגם להחזיק את המשפחות שלנו. התמונות המאוד מאוד קשות, גם מקריית שמונה של טיל הבורקן שם שנפל, ונראה תמונות כאילו זה ג'באליה, וגם אתמול, יום האתמול, הם אירועים שבאמת מכוננים ברמת התודעה, גם שלנו, אבל גם של המשפחות המפונות והעקורים שכבר 8 חודשים מצפים. חיזבאללה יורה כל הזמן, הכפיל את הכמות ירי שלו. אתמול גם הנונטטים וגם הרקטות יצרו מוקדי שריפות שלצערי ערב מאוד, נתקלו באדישות לגבי הכיבוי שלהם, מכל מיני סיבות שתכף נדבר עליהם, וזה הוביל לכך שבשעה 6 בערב, למעשה ממשגבם עד כיוון צומת המיד, רכס רמים כולו דלק, והרוחות שהיו מאוד לרעתנו בעצם הובילו את האש גם לתוך פעתי קריית שמונה, פעתי כפר גלעדי, פעתי מרגליות, ומצאנו את עצמנו... בכלל, כל הסיפור של כיתות כהנות זה סיפור כזה מאוד מוזר, אתה גם מגן על היישוב, אתה גם קובר את הנפטרים שיש לך, אתה גם מכבה את השריפות, מצאנו את עצמנו באמת בתוך האש, אולי הרגשנו פעם ראשונה באמת איך מרגישים הקבעים, בתוך האש, עוצרים את האש מלהגיע לתוך כפר גלעדי, אמנם נזעקנו קצת במטה אבוקדו, אבל באמת ברוך השם לא קרה כלום, גם לא להריע שואג, זה שהרבה פייק על זה, הריע שואג עומד, חזק,
הוא שואג עדיין.
עדיין שואג, מאוד מאוד חורה לנו שמדינת ישראל פשוט לא שלחה לכאן מטוסי כיבוי אש, ואני לא אגיד, אני אומר מדינת ישראל כי אני לא יודע מי אחראי, כן?
יכול להיות שזה אירוע בשל שיקולים ביטחוניים?
אני לא יודע, אינוני, אבל תראה, להגיד לנו שזה מסוכן לבוא לפה לחבות שריפה, זה משהו מאוד בעייתי.
לא, אוקיי, יש, אולי יש חשש בהפלת מטוס.
בסדר, אבל זה, אתה יודע מה, אמרו לנו את זה במשך 20 שנה האחרונות, ונשרפו פה כבר כמה שריפות, כמו שאתה יודע. אבל תשמע, בסלם מסוים אתה קולט שכל האיסורים האלה בעצם מייצרים מצב, שאנחנו, אז זה לא אזרחים סוג ב', זה כאילו אנחנו אזור שונה. עכשיו, אם אי אפשר לבוא להגן על יישובים שעומדים להישרף עם מטוס כיבוי אש, אז מה אנחנו עושים פה?
אז מה,
ברור שאפשר וצריך.
מה אתה מציע? מה אתה קורא לעשות עכשיו?
קודם כל אני קורא לראש הממשלה ולממשלת ישראל כולה, לבני גנץ, לאיזנקוט ולגלנט, להתחיל להתייחס למה שקורה בצפון, חוץ מהאמירות הפומפוזיות, שאתם מכירים אותם יותר טוב ממני. אנחנו עוברים פה אירוע אזרחי עינון, באמת חסר תקדים. אנחנו נסים להיות חזקים, זה לא כזה פשוט, בסדר? לא למשפחות וגם לא לנו. מנסים לשמור על המורל של עצמנו. האירוע של אתמול גורם לך לתהות, האם הייתה שריפה בפארק הירקון, האם תוך 10 דקות היה מגיע מטוס כיבוי כן או לא, ולשאול מדוע לא מגיע לכאן. אם זה בגלל סיכון ביטחוני, אז בוא נודע שאנחנו מורתעים מחיזבאללה ברמה כזו שאנחנו מאפשרים...
אבל מה אתה רוצה שיקרה עכשיו? מה אתה רוצה שעכשיו יפתחו במלחמה?
מה שאני רוצה שיקרה עכשיו, עוד פעם זה דעתי האישית, כן?
כן.
אבל מה שאני רוצה שיקרה עכשיו זה שאחרי 8 חודשים, שהיינו פה בבגננה התקפית, או לא יודע איך קוראים לזה, כן?
כן.
נעבור למהלך יזום, לקחת 10 קילומטר בתוך שטח לבנון, לפחות 10 קילומטר, אני כבר לא מדבר על העד הליטני, ולבנתי שאנחנו כבר לא באירוע הזה, לפחות 10 קילומטר, לייצר אזור חיץ, no man's land, לא מחבל רדואן ולא ילדה עם קוקיות ולא רואה צון, no man's land, לייצר את קונטרה, קונטרה הישנה וקונטרה החדשה, הדסה הישנה והדסה החדשה,
ניסן.
הצבא יודע לעשות את זה מחכה לפקודה. והפקודה הזו חייבת לרדת.
אני רוצה לשאול אותך, כי אני אתמול עקבתי אחרי כל השריפות, וזה, בדוברות פצן מיד חזרו אליי, אמרו לי שכל היום עבדו המטוסים, ויש אפילו תמונות, ובלילה פשוט לא עובדים, אין מטוסי כיבוי בלילה. אז אולי זה בעצם האירוע?
לא, תראה, קודם כל, אכן עבדו עוד על 10,000 דונם אחרים שנשרפו בקצרין, שכמו שאתם יודעים, זה בצד השני של העמק, של חבל הארץ, כן? באזור שלנו, מה לעשות, היינו בשטח. הקבעית הראשונה הגיעה בשעה 11
עכשיו תגיד, אני שאלתי ברצינות, אתה שם? אתה בכפר גלעדי או מפונה?
לא, אנחנו פה, אנחנו בכיתת כוננות, הוציאו אותנו מיחידות האם שלנו, אנחנו מגנים על היישוב, מנסים לשמור על שפיות.
אתה תושב כפר גלעדי?
חבר כפר גלעדי, כן.
כל חייך?
איפה המשפחה?
המשפחה נמצאת בקיבוץ האון שבדרום הכנרת, שם מין חדר כזה 17 מטר יחד עם אשתי הרמת שרונית עם שני הבנים שלי, שאני חייב להגיד לכם, זה האירוע הכי מורכב. אנחנו פה ונשאר פה ולא משנה מה יקרה.
אתה נולדת בכפר גלעדי?
אני נולדתי בקיבוץ הגושרים, סבי וסבתי הקימו את קיבוץ הגושרים, גדלתי במטולה ולפני 10 שנים חזרתי חזרה הביתה, ויש לי את הזכות.
בן כמה אתה?
41 עוד מעט.
אה, צעיר. סליחה, כן, מהפוזיציה שלי.
אבל באמת, אני חייב כן לנצל את ההזדמנות, ובאמת להגיד קודם כל, שפו לכיתות הכוננות, תקשיבו, הם לא מקבלים מספיק יחס. כיתת הכוננות של קריית שמונה, 60 חבר'ה, תותחים, אני אומר לכם, הם עצרו אתמול שריפה שאימה לעיר הזאת. 60 חבר'ה שבמו ידם עם צינורות השקיה, עם צינורות השקיה, עינון, בן, זה פשוט בלתי נתפס.
כן, ראיתי את הסרטון.
החבר'ה של מיזגב, של מרגליות, עכשיו זה מדהים, זה כאילו חזרנו 100 שנה אחורה לימים של השומר, שטרומפלדור קורא לז'בוטינסקי, תבוא, צריך עזרה. אז אני אומר לכם, נותן לכם את הז'בוטינסקי במקרה הזה, תבואו, אנחנו צריכים עזרה.
תראה, אבל הדבר המשמעותי שאתה אומר פה, הוא שלדעתך צריך לפתוח במלחמה. נגמר הסיפור, אתה אומר. כי אתה מבין שרצועה של 10 קילומטר זה מלחמה טוטלית, תל אביב, בירות, הכל, כאילו, או all over, כאילו.
עינון, אנחנו צריכים לקבל החלטה, ובוא נהיה מספיק גברים ותגידו לנו את ההחלטה. אפשר להגיד לנו גם התושבים, חבר'ה, אנחנו לא מסוגלים, זה בסדר. אנחנו לא מסוגלים.
לא, לא, זה לגיטימי, אתה אומר, עם כפר גלעדי, אז גם תל אביב, זו עמדה לגיטימית, ואתה יודע מה, עמדה מוסרית גם. עמדה מוסרית.
יותר מזה, בסוף אשתי והילדים, אני צריך להגיד להם מה קורה עוד חודש, עוד חודשיים, הם 8 חודשים, בלי תוכנית. אז אם יבוא מישהו לנו, חבר'ה, ייקח שנתיים, תמצאו מקום אחר לשנתיים, נבין את זה, נחזור גם, אתה מכיר אותנו, אנחנו מכאן. אנחנו נחזור. אבל אם לא אומרים לנו את זה, אי אפשר להמשיך לראות את זה. אתם צריכים להבין, אנחנו רואים, יש 100,000 איש שרואים את הבית שלהם פשוט נשרף בטלוויזיה.
ניסן, תחזיקו עוד קצת מעמד, זה הולך להתפוצץ. תחזיקו עוד קצת מעמד, תחזיקו עוד קצת מעמד.
שזה יתפוצץ, שזה יתפוצץ.
כן.
אם אני יכול לבקש ככה על גבי התדר.
כן.
דבר עם ראש הממשלה, שהתייחס למה שקרה אתמול. לא הגיוני שאנחנו לא שומעים ממנו מילת עידוד, מילת חיזוק.
אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך משהו. בימים האחרונים עשיתי שיחות עם גורמים בכירים, והם לא רצו להגיד מילה בנושא, דיברו הרבה על הדרום, על הצפון הם סרבו להגיד מילה. אני לא יודע מה זה אומר, אני לא יודע למה. סרבו להתייחס לנושא הזה, אני,
לאזרחים,
יש לי את המחשבות שלי,
לאזרחים,
יש לי את המחשבות שלי,
הצבאיות,
יש לי את המחשבות שלי, וכשהעסק יתפוצץ, אנחנו, זה יהיה חרב ודרב, כן? זה יהיה
אירוע ש... אבל הוא לא דיבר על זה, הוא לא דיבר על העסק יתפוצץ, אני אומר לך, נמתין בסבלנות שיתפוצץ, הוא דיבר, תגיד משהו לנו, לאלה שקיבלו את האש
אתמול. לתושבים של קריית שמונה, של כפר גלעדי, של מרגליות, לעקורים.
במקום להכין את הנאום.
המחזות קשים, ינון, המחזות, תשמע, זה תאמין שאתה רואה את הבית שלך נשרף, ואתה לא בבית כבר 8 חודשים. זה אירוע מנטלי לא פשוט. אנחנו צריכים רוח, ואנחנו צריכים חיזוקים, ואנחנו צריכים את ראש הממשלה מדבר אל תושבי הגליל. ואני מציע לכם גם, ינון ובן, אני מזמין אתכם לעשות תוכנית אחת לפחות כאן בצפון. זה יהיה לנו לכבוד לארח אתכם לתוכנית אחת או יותר.
טוב, ניסן זאב, יישר כוח על העמידה ועל הדברים שאתם עושים, ואנחנו איתכם, ובעזרת השם שנדע ימים טובים. אני חושש שאנחנו הולכים לקראת ימים לא פשוטים, ו...
אולי זה מה שצריך בשביל הימים הטובים.
כן, תודה שדיברת איתנו.
תודה, ניסן.
פרסומות. מזרחי, מי איתנו? אשכנזי? אבי אשכנזי, שלום. מה נשמע? לא, הייתי סגור אם זה אשכנזי או מזרחי בסוף, כאילו... כן. מה קורה?
בסדר גמור. מה קורה? השריפות נמשכות, הירי בצפון נמשך. לכיוון ישראל. עכשיו יש שריפה גדולה באזור חצור הגלילית, ראש פינה, צפת, ככל הנראה, כתוצאה מיירוטים של צה"ל על אותם טילים שירו לעבר שטח ישראל. אבל פה הסיפור, יורשה לי לפתוח סוגריים, בעצם לא למדנו את הלקח מהשביעי באוקטובר. אתמול בשעות הלילה המאוחרות החליטו בשירותי הכיבוי לתגבר את הכוחות בצפון בעקבות גל הסופות. עכשיו, הגל הסופות הזה לא בא לנו בהפתעה. לא היינו צריכים מודיעין כל כך דרמטי כדי להבין שהולך להיות בימים הקרובים הרבה מאוד סופות.
למה? בגלל החום?
לא רק בגלל החום. אנחנו מהראשון במאי עד אתמול בבוקר היו 168 דלקות שפרצו כתוצאה מירי של חיזבאללה. כולם מבינים שאחד מהטקטיקות של חיזבאללה ביום שרב, ביום של אמרות מזרחיות, ביום שהלכות היא נמוכה, הוא יורה כדי בין היתר לגרום שריפות ברמת הגולן, ראינו את זה שלשום.
יש שריפות גם בדרום לבנון?
יש גם שריפות בדרום לבנון.
בעצם למה אני שואל? ראיתי את התמונות, כן.
דיברנו על זה אתמול גם בעניין הזה, שזה אחד מהטקטיקות של הלחימה. עכשיו, במקום שבשירותי הכיבוי, במשרד לביטחון פנים, יתכוננו, יערכו לעניין הזה, לאירוע הזה, יתגדרו כבר מראש את כוחות הכיבוי בצפון, כמו שמסו אגב במלחמת לבנון השנייה, הביאו מתל אביב, רמת גן, מראשון לציון,
אבל אבי, אתה לא שמעת, אתמול בלילה נציב הכבאות עוד אמר שלא קרה כלום, הוא בילה את הערב בטקס עם השר, במקום לשלוח את כל הקאבה הצפונה, שאחר כך המשיך לפטריוטים ולהופעה הזו בברכת הסולטן, פשוט לא היה קשב, אתה צודק.
זה לא רק שלא היה קשב, זה, תשמע, דיברתי עם קצינים בפיקוד צפון, אמרו, תקשיבו, עשינו פגישות עם כיבוי אש, עשינו קפקים איתם, אמרו להם, מה אתם צריכים? אתם הדרג המקצועי, אתם הדרג שמבין את העניין הזה, אתם מבינים את המטרולוגיה, אתם מבינים את הכל, תגידו, מה אתם צריכים?
טוב, איך הבוקר? מה קורה הבוקר?
הבוקר, אמרתי, ממשיכות הדליקות, ממשיכים הירי של חיזבאללה, אני מאמין שלקראת הצהריים חיזבאללה יגביר את האש, כי הוא מבין גם את, גם הוא רואה את המטרולוגיה.
כי אני אגיד לך מה, אני דיברתי עם הכתב שלנו אתמול בצפון בשידור, וגם ראיתי שמנחם הורוביץ אמר את זה היום בבוקר, שאמרו שיחסית אתמול היה יום רגוע יחסית, לפחות לגבי קריית שמונה. מבחינת ירי וכאלה. אגב, מנחם הורוביץ עצמו הודה של הצוותים שהבית שלו ניצל משריפה ממש בדקה ה-90. לא, אני לא מדבר על השריפות, אני מדבר על הירי. לא, הסיפור זה השריפות אתמול.
הירי הזה הוא on and off כל הזמן. העניין הוא שגם חיזבאללה מבין, גם הוא כנראה מנהל כלכלת חימושים, גם הוא מבין שהשריפות הם עקב אכילס כרגע של ישראל. ואני מניח שלקראת הצהריים הוא יגביר את הירי כדי לפגוע וליצור עוד שריפות, כי הרוחות משתנות והדברים, ובדיוק לעניין הזה צריכים להיערך, ובדיוק לדברים האלה צריכים להיערך עם כוחות כיבוי, כי אתה יודע שיש לך מגבלה שאתה לא יכול להפעיל מטוסי כיבוי בצפון, בכל
האזורים. אוקיי, תגיד לי בדרום, תעדכן אותנו אם בדרום מה קורה, אני חייב להגיד לך שדיברתי עם מישהו מאוד קרוב אליי שיצא מרפיח אתמול, אמר לי, תשמע, חייל, צהל עובד מדהים, אמר לי צהל עובד מדהים, ממש כאילו התרשם מאוד.
קודם כל, זה נכון, צהל עם 6 חטיבות ברפיח, בפילדלפי, כמות המנהרות שנחשפו היא מדהימה, היא מטורפת, היא פשוט כמות גדולה ביותר, הרבה מאוד אמצעי לחימה נמצאו ונתפסו ברפיח, כולל חדרי...
צריך אגב לזכור כמה הזהירו אותנו מרפיח, מאסון הומניטרי וכל האירוע, זה מיליון איש, בסוף יש שם מעט מאוד אזרח, יחסית, מעט מאוד אזרחים שנפגעו פלסטינים. כמה עשרות בודדות.
כי יוצאת אותם.
כן, ברחו, כן.
אחד...
יש עדיין מאות אלפי פלסטינים ברפיח, ובואו לא נשכח את האירוע עם השריפה שגרם לנו נזק עצום בכל העולם.
כולל האירוע הזה, כן, כולל האירוע.
זה לא כזה תענוג.
אבל גם ברשותכם, נכון שהוציאו כמיליון, מיליון ומשהו פלסטינים עזתים מרפיח לאזורי ההומניטריים, אבל צהל פועל שם בפשיטות, כלומר, הכוחות כבר קיבל...
אשכנזי, תודה שדיברת איתנו, יישר כוח גדול על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, תודה.
תודה לכם.
חסות, בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום.
גו, כוכבי 8811.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
עכשיו נשמע את יונתן רזל וגולן וח, אלוף משנה גולן וח, בשיר
שאת המנגינה שלו כתב יוסי הרשקוביץ, שמקום דמו שנפל בעזה. עם 100 מילים של תהילים כמובן.
גם כי אלך בגי צל מוות לא אירא רע כי אתה עמדי גם כי אלך בגי צל מוות לא אירא רע כי אתה
סיפור, אז יוסי הרשקוביץ בעזה זמזם את המנגינה הזאת שהוא המציא, נבעה ממנו בעצם לחבר, אם אין אותו איזה גולן וח, גולן וח הוא מוזיקאי גם, חוץ מזה שהוא אלוף משנה, והוא בעצם הביא את הניגון הזה אחרי שהוא נפל.
מקסים.
שבתי בבית השם לאורך ימים
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לבני שאולסקי וטלה של שהיו אחריהם על השידור, האורחים בדיגיטל ראות מתיקיהו ארגון, דוד זבולוני ושני רומנו. תודה לכם שהייתם איתנו, סליחה שהייתם עדים פה לאלימות הזאת, נקווה לימים טובים יותר. תודה.